בפרטים הקטנים של כל יום ויום. כמה מאיתנו עדיין זוכרים את מה שהם למדו כשהם היו קטנים, לומר מודה אני כשהם קמים בבוקר ונוטלים ידיים מנטלה? איפה זה? אתם לא מבינים שכל היום נכנס לזבל בלי דבר כזה. אנשים לא מבינים את זה. אין לי זמן להסביר את זה. זה מלא סודות של תורה. כל מה שאתה עושה ביום, אתה שואל את עצמך למה זה לא עובד. אתם יודעים למה? כי לימדו אותנו לעשות את הדברים האלה כמו מכונות. השלב ההיסטורי שבו עוסקת הגמרא מבואר בדברי הרב, הרב קוק זצ"ל, באגרותיו. תראו מה אומר הרב קוק זצ"ל: לעתיד לבוא, כשיראו כל באי עולם מה פעלו אלה החוקים והמשפטים הדקדוקים וגופי ההלכות על אומה זו הנפלאה שנתקיימה בניסי ניסים וצצה ופרחה בקדושתה המיוחדה גם בימי עונייה ומרודה וזכתה לאורה גדולה, בעת תבוא התגלות צדקתה וכבודה, יאמרו כולם, מעתה נדע שלא די לנו באותה הכללה של קריאת בשם השם לבד במושג של האמונה הערום אשר חשבנו אותו למספיק לכל התפקידים הנשמתיים, אלא צריכים אנחנו לעלות אל הר השם הקורא בכללות לקדושת אמונת השם והכרתו בכלל, למען נבוא אל הבית פנימה, אל בית אלוהי יעקב, ולא נסתפק עוד בהכרה כללית ובמושגים כלליים שראינו כבר שאינם מספיקים להאיר את הסגולה העליונה בעולם ולבסס את האנושיות על בסיס יסודי. אני מתרגם לכם את כל מה שאמר הרב קוק, כי זה מילים קצת קשות. אומר הרב קוק, אומות העולם יכירו בכך שהמצוות הפרטיות הקטנות שאנחנו זוכים לעשות, קניתם לולב השנה? אכפת לי מלולב, נו. אבא שלי הזקן, הוא שיקנה. הדברים האלה מחזיקים אותנו בחיים, רבותיי. מה תלמד את הילדים שלך? המצוות האלה פעלו לשנות אותנו בפנימיות. ואומות העולם, שככה התחילה הנצרות דרך אגב, ככה זה התחיל, זה היה יהודים, שלאט לאט התחילו להתנתק מכל הדברים, ובסוף שמרו על איזה עיקרון כזה ארטילאי עליון, ולא המשיכו להתעסק בדברים הפרקטיים בעולם הזה. אם אתם יושבים עכשיו תחת צילה של הסוכה, זה בגלל שאתם מאמינים שאנחנו בעולם של עשייה, של טבע. אם לא הייתם מסוגלים לתרגם את האלוהות בטבע, לא הייתם בכלל נכנסים לסוכה. הסוכה זה לא סתם איזה מין שכח, זה להיות בצילו של האל. זה יצירה אומנותית, בצלאל. ממש יצירה אומנותית. דרך אגב, מחר בלילה אנחנו כבר בשמחת תורה. אין כלום. אין מצווה מיוחדת. אתה לא יודע מה אתה עושה בכלל. כל החג יש לך מצוות, יש לך דברים, ויש לך זה. מצוות תורה, אתה רוצה תרקוד, יאללה, תתחיל לרקוד. תתחיל לשיר, הנה יש לנו זמר פה. ידידנו רואי, ידיד נפשי, מה אתה עושה? אתם יודעים מה זה? כתבתי שיעור על שמחת תורה, על שמיני עצרת. למה הדבר דומה? יש ארבעה חגים בחודש תשרי, ארבעה זמנים: ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ושמיני עצרת, שמחת תורה. שלושת החגים הזמנים האלה, אני יודע, לכל אחד יש חוקים. מה זה החג הרביעי הזה? דרך אגב, זה כל אחד מתאים למדרגה אחת. של עם ישראל. יש לנו שלושה יסודות באמונה. קודם כל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. דבר שני, יסוד שני, שלא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם מנהיג את העולם. ויסוד שלישי, לא רק שהוא מנהיג את העולם, הוא גם בחר בעם ישראל כדי להיות שותף להנהגה הזאת. זה מתגלה בראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות. ראש השנה, אמונה בבריאת העולם. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. יום הכיפורים, אני מאמין שהוא מנהיג את העולם. עובדה, אני מבקש סליחה כי אני מפחד. אז אתה מנהיג. חג הסוכות בחר בעם ישראל, הכניס אותנו תחת החופה. הנה, אנחנו עכשיו. אשר בחר בנו מכל העמים. אבל מה זה שמיני עצרת? אז אמרתי לעצמי, יואל, אתה צייר, נכון? אז תדמיין לך משהו. אז דמיינתי משהו ומצאתי את הדבר הזה בדברי רבותינו. למה הדבר דומה? לצייר שהיה לו בית עם ארבעה קירות. על קיר אחד הוא צייר את ראש השנה, את בריאת העולם, את האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מלא צבעים יפים. מול הוא צייר את יום הכיפורים. מלא צבעים. אמונה בזה שיש שכר ועונש והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יפה מאוד. בקיר השלישי הוא מצייר את חג הסוכות. כל הבחירה בעם ישראל אשר בחר בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, רצית אותנו. נשאר לו קיר, הקיר הרביעי. מה נעשה איתו? נשים מראה. בקיר הרביעי אני שם מראה. זה הרבה יותר גדול, כי בקיר הראשון אני רואה רק את הקיר הראשון. בקיר השני אני רואה רק מה שמצויר בקיר השני. בקיר השלישי רק מה שיש בקיר השלישי. אבל כשאני עומד עם הגב לקיר השלישי ואני רואה את הקיר הרביעי, אני רואה מראה והשתקפות של שלושת הקירות על המראה הזאת. וואי, 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 וואי. זה שמיני עצרת. רבותיי, זה כל המכלול של הכל. בכל מכל כל.
זה גם יום הולדת שלך.
זה גם יום הולדת שלי. תודה רבה. אומרים הגויים, אנחנו זנחנו את כל המצוות המעשיות. אנחנו חייבים לעשות את זה לדבר הכי גבוה. קראתם ברכת המזון בטח, נכון? אמרתם בסוף ברכת המזון איזה משפט מוזר, נכון? שנזכה להישב בסוכת אורו של לוויתן. אללה יסתר, מה זה הדבר הזה? זה מה שאתה רוצה בחיים שלך? לא לוויתן, רק האור שלו, כן? הדבר הכי חיצוני, הכי מסריח. לא זז. חוץ מזה, הסוכה שלך, ממה היא בדרך כלל? לא משחק לנצח, זה סוכות היום של מודרנים. זה פסולת. כל הפסולת שיש לך מהענבים, מהחיטה שלך, אתה שם את זה על הסכך. זה הסכך האמיתי. פסולת, גורן ויקב. יש מכנה משותף, רבותיי, בין האור של הלוויתן לבין הפסולת הזאת. הכל פסולת. אז מה זה? אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שאני מאמין, כל כך מאמין בך, הקדוש ברוך הוא, שאפילו הפסולת של החיים שלי, אני יודע שזה מלא קדושה. ואת זה אני עתיד לגלות באחרית הימים. אין דבר בחיים שלי, אין אפילו חולשה בנפש שלי, שלא קשורה לאור האלוהי שלך. ואני מסוגל לעתיד לבוא לקחת את כל החולשות האלה, ולעשות את זה שכח. תראו איזה יופי, איזה אופטימיזם. יש לעם ישראל. אין דבר שיוצא מתחת רשותו של הקדוש ברוך הוא. אפילו את הפסולת אתה מסוגל לגלות את הניצוצות, את הקדושה שבטבע. ולכן אומרים הגויים, אנחנו לא רוצים לעשות מצוות מעשיות. אנחנו בקטע האחרון. בתחילה חשבו הגויים שבכדי להשיג בכך את מבוקשם, לזכות בחיי נצח ובחיים מתוקנים בהווה, הם יכולים להסתפק בלקיחת מושגי אמונה ארטילאים מהתורה. אבל זה לא נכון. בעתיד הם יבינו שלא כך הם הדברים. יש צורך לבוא גם אל בית אלוהי יעקב. מה זה אל בית אלוהי יעקב? אל המצוות המעשיות, הפרקטיות. לא רק מחשבות, פילוסופיה. אלא הלכה למעשה, אתה מסוגל לחיות, לאמת את הרעיונות הגדולים האלה במעשים קטנים? אם לא, אז מה זה מעניין אותי שאתה מדבר כמו פילוסוף? אלא מצוות המעשיות המאירות את כל אורחות החיים שלנו. לא סתם קוראים לזה אורח חיים. גם אז לא יעשה הדבר מיד בשלמות. למה? כי בתחילה יהיה זה רק חיקוי לקיום המצוות של ישראל. יגידו העולם, תן לנו גם אנחנו סוכה, אנחנו נעשה אותה, אל תדאג. אז מה הם בונים סוכה? זה רק חיקוי מבחינה חיצונית. אתה אומר, הנה, אלה בונים ואלה בונים. כפי שרואים בגמרא שהבאנו, גם בשלב זה של האנושות עדיין רחוקה מהכרת הדעת של אלוהים ומנוקות. ומנכונות, סליחה, לקבל על עצמה לחיות חיים טהורים וקדושים. קשה להם. קשה להם לחיות בחיים שלהם של היום-יום את כל הערכים הגדולים האלה. זה ההבדל הגדול. ההבדל בין האמונה הטבעית הגולמית של אומות העולם לבין אמונתם של ישראל המלווה בקיום מצוות, מבואר בדברי הרב קוק זצ"ל במספר מקומות. בשמונה קבצים, אומר הרב, שתי מידות הן, יסוד הטבעי של האמונה, הריגת הקודש שבנפש האדם, היסוד העליון, הערת הקודש בצורה העליונה שלמעלה מן הטבע, המושלת על הטבע ומשכללת אותו. זאת המידה הראשונה, יסוד טבעי של אמונה. יסוד זה מצוי אצל כולם, גם אצל הגויים. זה הצד הפסיכולוגי של האדם. כל אחד מאיתנו, לא חשוב למה הוא שייך, הורג בטבעו אל הקודש. הוא רוצה להתקרב לאיזה משהו. הוא יודע שיש משהו. ונטוע בה יחד עם עוד כוחות ותאוות המרכיבים את הטבע של החיים, של האנוש. כוח זה אינו מיוחד דווקא לישראל. הוא קיים בכל אדם, באשר הוא אדם. למרות שקיים הבדל בין ישראל לאומות העולם בענייננו, כפי שיתבהר בהמשך. כוח זה הוא יסודם של כל הדתות שבעולם. כל הדתות מנסות להגיע אל המלך. הם שואלות אותנו, מה דודך מדוד היפה בנשים? מה עשית לנו סיפור עם הקדוש ברוך הוא? גם אנחנו מחפשים, כולם מחפשים. אך כיוון שנטייה גולמית זו אינה זוכה אצלם להדרכה ולשמירה, האומות האלה נופלות בכל מיני בורות ופחים, והתוצאה היא עבודה זרה. כי הם לא מסוגלים לתרגם את המוחלט למעשים הפרטיים הקטנים בחיים. ואז הם הולכים לאיבוד. זה עבודה זרה, זה לא עבודה אמיתית. הם ממציאים לעצמם דברים. כמו בן אדם שמתחיל להמציא לעצמו אורח חיים, למרות שיש לו שולחן ארוך, ולאט לאט הוא מתרחק כי הוא לא לומד, ומתחיל לאמץ לעצמו כל מיני דרכים, וזה לאט לאט מתרחק מהשורש הראשוני שלו. איפה היית? מעל היסוד הטבעי של האמונה קיים יסוד נוסף. היסוד העליון, הערת הקודש בצורה העליונה של למעלה מן הטבע. זה כבר יסודו של עם ישראל. אין את זה לאומות העולם. הן לא מבינות את שם הוויה, יו"ת כו"ת. דרך אגב, גם בן אדם פרטי בעם ישראל לא יכול להבין את זה. מתי הופיע באמת השם הזה, יו"ת כו"ת? רק כשעם ישראל נוצר במצרים. שם מופיע יו"ת כו"ת. והקדוש ברוך הוא אומר את זה, אפילו לאברהם, ליצחק ויעקב לא נודעתי עם השם הזה. למה? כי הם עדיין לא היו עם, הם היו אנשים בודדים. רק לעם אני יכול, ולא סתם עם, עם ישראל. יו"ת כו"ת.
קודם אמרת ארבע חגים, זה קשור לארבע אותיות.
בוודאי. בוודאי שזה ארבע אותיות שם הוויה. הערה זו היא הערת התורה, הוראה אלוהית למעלה מן הטבע. רבותיי, אתם צריכים להבין שהתורה זה נבואה. זה לא טקסט ישן שכתב איזה זקן. זה נבואה של הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו את זה לעולם הזה. רק לחשוב על הדבר הזה, אתה רק מתחיל לרקוד כבר. איך האין סוף נתן לך תורה שאתה יכול לחיות על פי ערכים של המוחלט בעולם הקטן שלך? זה לא נתפס בשכל בכלל. ומי יכול להמציא סיפור כזה? רק מי שבאמת חווה אותו. אתה לא יכול להמציא סיפור כזה. אף עם לא אמר שיום אחד הקדוש ברוך הוא ירד מול כל האומה שלו ונתן להם ספר מהשמיים. אין דבר כזה. ואנחנו, שיש לנו את הספר הזה, לא לומדים אותו. איך זה יכול להיות, רבותיי? איך יכול להיות שיש לי את ספר המוחלט, אמונה, נבואה של הקודש העליון, של מי שברא את כל הקוסמוס הזה, הספר הזה יושב אצלי בארון, ואני לא פותח אותו. לא מעניין אותי, אני מעדיף לקרוא ידיעות אחרונות. תגיד לי, אתה נורמלי? ובשביל מה התורה הזאת, שבאה לתקן את הטבע ולהעלות את כל הקיום של כל הכוונות הראשוניות של הקדוש ברוך הוא בבריאה, כדי שכל הדברים שאתם רואים כאן, הכל יהיה לפי הקודש העליון? זה לא חדש, רבותיי, אני לא יורד עליכם, כן? גם במתן תורה זה היה אותו דבר. כשעם ישראל יצא מסיני, כשהקדוש ברוך הוא יצא ונתן להם את התורה, הם ברחו 12 קילומטר. ככה כתוב. והקדוש ברוך הוא אומר להם, הלו, מה קרה פה? נכנסתי לכיתה, ברחתם 12 קילומטר. והגמרא אומרת, כמו תינוק הבורח מבית ספר. הערת הקודש העליונה הזו מצויה גם היא בתוך תוכנו, בנשמתנו. חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו מלאים בחיים האלה. כל אחד מאיתנו, למד או לא למד, זה לא משנה עכשיו, הוא מלא בחיים האלה. אבל מה הוא צריך לעשות עם זה? פשוט לפתוח את זה, לפתוח את המתנה הזאת, להתחיל לחיות לפי אותם ערכים עליונים. לעומת הנפש השייכת לתחום הטבע, לסדר של העולם הזה, לכל האדם שנברא בצלם, מה שעם ישראל קיבל זה בחינה עליונה שהיא למעלה מן הטבע. אמרתי לכם בתחילת השיעור, אנחנו למעלה מהחוקים של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, במקום שאתה נמצא אתה לא יכול לקבל ילדים, נכון? אבל אני אשלח אותך למקום ששם אתה יכול להביא ילדים לעולם. איפה זה? ארץ ישראל. מה ההבדל? תגידו לי. הוא נמצא שם, פתאום הוא עובר, נוסע, עכשיו הוא יכול להביא ילדים? מה קרה? פשוט מאוד, ארץ ישראל היא מקום שהיא גבול בלי גבול. מי שמאמין במקום הזה, איפה שאנחנו חיים עכשיו, יכול להצליח מה שהוא רוצה בחיים. אבל עם אמונה אמיתית, שאם אני מקשיב לערכים העליונים האלה, הערכים האלה הופכים להיות חלק ממני ואני מצליח בכל מה שאני נוגע. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כמו יוסף הצדיק. למה הוא מצליח הכל? מצא חן. שייכת לעם ישראל המדרגה הזאת. זה נקרא סוכה. סוכה זה שילוב של שם הוויה עם שילוב שם אדנות. זה נקרא אמן. 91. כלומר, מה אני עושה עכשיו בסוכה? אני משלב את מה שעובר אותי עם מה שאני חי. ברגע שאני עושה את השילוב הזה, אני הופך להיות בעצם אלוהי בעולם הזה. יש מישהו יותר גדול מזה? זה הברכה הכי גדולה. כוס מים, אם אתה משתדל לשתות בתוך הסוכה, למרות שמותר לשתות בחוץ, אתה מתמלא לא רק מהכוס, אתה מתמלא מכל החוויה שיש עכשיו בסוכה, ששם השם חל עליה. אתם יודעים שהרב תאומים, שהיה חותנו של הרב קוק, בסוף חג הסוכות, מחר, בצהריים, זהו, יוצאים מהסוכה. הוא כותב, הייתי הולך חרישית, שאף אחד לא יראה אותי, ובוכה. למה זה נגמר? ומנשק את הסכך, מנשק את התפנות של הסוכה. מישהו עושה את זה היום? אם היינו מבינים, אומר בעל שפת אמת, היינו מסתכלים כל היום רק על הסכך ומתפללים. להשיג מה שמעבר. מישהו מבין את זה? מחכים רק להצטער כדי להיות פטור. רבותיי, יש לנו שלושה דברים בחיים שלנו כעם. יצאנו ממצרים. זה הדבר הגדול ביותר. השתחררנו מהחוקים של הטבע. מי שיצא ממצרים זה בן אדם ששום חוק בעולם הזה לא יכול לעצור אותו. מי זה? עם ישראל. רק אנחנו יצאנו ממצרים. ואנחנו רוצים לעזור לאומות העולם, ולכן בחג הסוכות אנחנו מביאים 70 פרים. בשביל אומות העולם, שגם הן תיגאלנה. אבל זה קשה. לכן דווקא בחג הסוכות אומרים להם לבנות סוכה. תנסו לצאת ממצרים גם אתם. אנחנו כבר יצאנו. הם בועטים בסוכה כשקצת כואב, כשקצת קשה. מתן תורה והשראת השכינה. יצאנו ממצרים. נכון. קיבלנו גם כן את התורה, כלומר את דבר השם. וואי, אין מילים בכלל. ולא רק שקיבלנו, אלא גם שלב שלישי, השראת השכינה. ראיתם מה אמר משה רבנו היום בבוקר לקדוש ברוך הוא בפרשה? קדוש ברוך הוא, יש לי דיל איתך. אם אתה לא איתנו, אל תעלנו. לא רוצים לעלות בכלל לארץ ישראל, לא רוצים שום דבר, לא רוצים כלום. אם אתה לא איתי, אני לא עולה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, גם את הדבר הזה אני מסכים, אני אעשה לך. ואני אעשה עוד יותר מזה. אני אפלה אותך כאומה משאר אומות העולם. וואי, 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 אפליה. היום זה מילים אסורות. הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר לו, ונפלינו אני ועמך מכל העמים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה בסדר גמור, קיבלתי, גם את זה אתה תקבל. אבל זהירות, זו מתנה מסוכנת, זה דורש אחריות. עכשיו שאתה רוצה להיות מיוחד, אתה תקבל את הערכים שלי. אבל דיר בלק, בשביל מה אתה תקבל אותם? בשביל להעביר אותם לאומות העולם, לפי מה שהם יכולות לקבל. ואם לא תעשה את זה, האומות יבואו לירושלים. ויהיו הצבעות באום נגד ירושלים, כי אתם לא עושים את העבודה שבאתם לעשות. אבל אנחנו ברוך השם עושים. אנחנו מתקדמים. ומתקדמים יפה. ויש לנו אפילו עובדות שאנחנו מתקדמים יפה. אומרת הגמרא, הפירות שיש בשווקים בארץ ישראל, זאת העובדה הגדולה ביותר לגאולה. אין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה. לכו לשוק, תראו איזו... מה זה הפירות האלה? לכן יש לנו מעמד מיוחד בחג הסוכות. זה חג הגאולה של אומות העולם. רבותיי, אנחנו צריכים להתחיל לעלות לקומה שלישית. קומה הראשונה שלנו הייתה יעקב, כשהיינו בגלות. קומה שנייה, ישראל, בארץ ישראל. קומה שלישית, עדיין בארץ ישראל, ישורון. ישורון זה תורה אוניברסלית. צריך להפסיק להישאר במיץ של עצמנו, וצריך להתחיל לשדר את זה. היום יש לנו, ברוך השם, כלים. יש לנו אינטרנט, יש לנו פייסבוק, יש לנו כל מיני מכשירים שכל רגע, כל שיעור מגיע לעולם כולו. אתם לא מבינים כמה לא יהודים כותבים ומגיבים. פסטור, זה איזה מין כומר באפריקה, בקונגו, אמר לי, לקחתי אותך כרב. אני רב של כומר עכשיו, בקונגו, שמעביר את השיעורים שלי למלא מלא אנשים שחורים שם. נשבע לכם, כל יום ראשון הוא אומר לי, העברתי את השיעור שקיבלתי באינטרנט לכל הנוכחים. שאלתי אותו, כמה אתם? הוא אומר לי, לא יודע, 30-40 אלף. מה זה? ואני לבד. מה זה הדבר הזה? נתן לי את השם שלו. אמרתי לו, איך הכרת אותי? הוא אומר לי, הייתי חולה בבית חולים. כל הנוצרים, החברים שלי, עזבו אותי. הייתה לו רגל כמעט שהלכה. והוא שלח לי, תברך אותי, אני לא יהודי. לא אמר לי מי הוא. יצאתי ממכון מאיר בירושלים וכתבתי לו, אני מברך אותך שתהיה לך רפואה שלמה. זה לא חשוב אם אתה לא יהודי. אני אוהב אותך כי אתה בן אדם. הבן אדם הזה אומר לי, עכשיו אני אגלה לך מי אני. כי פחדתי שלא תעשה את זה. אני כומר בקונגו, באפריקה. אמרתי לו, אדרבה, שתהיה חזק כמו קונגו. שלח לי, אומר לי, לא רק שעבריתי, קיבלתי אותך כרב עליי. ואני יודע שהתורה יוצאת מישראל, ואני הולך לשדר את כל השיעורים לכל האנשים שבאים להתפלל אצלי. שוב פעם, אתה מדבר על סוג של אנשים, אבל יש סוג אחר של אנשים בהמונים, במיליונים, שמתחילים לחוש את ההרגשה הזאת. אתה צודק שזה עדיין לא הגיע. אני מסכים איתך. לכן, השלב הראשון שלמדנו, מה הם עושים? הם בועטים בסוכה. במי הם בועטים? בישראל. כי אנחנו הסוכה שלהם, סוכת דוד שהיא שומרת על העולם. אבל יבוא זמן שעכשיו הם כן יכירו בדברים האלה. התהליכים הולכים ונעשים מהר, כפי שאמרתי לכם, בגלל שמערכת הזמן מצטמצמת. אז הכל ירוץ.
יכול להיות שהשאלה הנכונה היא לא מה שהם לא, איפה איפה שהוא,
כן.
אלא מה שאנחנו לא מביאים להם.
נכון, נכון.
ואיך אנחנו כרגע, כל אחד בפרטיות
נכון, בעם, נכון.
מה תכלס אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב.
אם הייתי מבין שהתורה שלנו מתחילה ומסתיימת בנו, לא הייתי מתייחס אל הבן אדם הזה. אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו בשלב השלישי של הגאולה.
אז שופו של דבר, כשקורה משהו כמו שקורה באירופה, לא צריך לשאול למה הם ככה, אלא מה, על מה אנחנו עושים.
יפה מאוד. בסדר, מה אני צריך לתקן. כדי להשלים את המצב הזה?
אז שופו של דבר זה אנחנו
בוודאי. אמרתי מקודם, זו מתנה מסוכנת. אני אחראי.
לא רק כלפי עצמנו, בוודאי. אלא כלפי האחרים.
בוודאי. אבל, לא לשכוח. שהשלב כדי להיות אוניברסלי זה קודם כל להיות לאומי. אם אתה לא לאומי ואתה אדם פרטי דתי, ואתה לא הבנת שהלאום הוא קודם לתורה, כמו שנאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק בזכות זה נתן לנו את התורה, בחיים גם לא תהיה אוניברסלי, כי אתה בכלל לא לאומי, אתה לא יכול אפילו לקבל את התורה בצורה נכונה. רבותיי, מה שאני אומר לכם זה לא תורה של הרב קוק. אתם יכולים למצוא את זה בשפת אמת. אתם יכולים למצוא את זה בשם ישמואל. אתם יכולים למצוא את זה אצל הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן. אתם יכולים למצוא את זה אצל בעל התניה. אתם יכולים למצוא את זה אצל רבי נחמן מברסלב. אנשים פשוט לא יודעים לקרוא, קוראים רק מה שמעניין אותם. וגם כשהם קוראים, האם אתה מסוגל לחזור לטקסט המקורי, או שאתה רק חוזר כמו תוכי על מה ששמעת? רבותיי, תעשו מאמץ לחזור לטקסט המקורי. אתם תגלו שם דברים שבחיים לא ראיתם. למה? כי לא דייקתם במה שכתוב. כי שמעת ממישהו שאמר שהוא אמר והוא אמר והוא אמר. חבל. לך